אני, בחיית הקריירה שלי, לא היה לי את הביטחון העצמי שיש לי עכשיו מן הסתם, אבל גם לא את זה שהיה לי כבר לפני 20 שנה. תפקיד הניהולי הראשון שלי, בעצם הגעתי אליו רק כי העזתי למרות, מה שנקרא, למרות החששות שלי. זאת אומרת, מנהל שלי בעצם קודם. פיתי שיבואו ובעצם יציעו לי את התפקיד, כי באמת הייתי מאוד מוכשרת, מאוד מקצועית, ולא פנו אליי.
Start making progress. You should have a progress bar with you.
היי, אתם על פרוגרס בר, פודקאסט שחוקר את החוויה שלנו כעובדים בהייטק, ששואפים להתפתחות מקצועית לצד התפתחות אישית. אני יולית אשר, ובפודקאסט אני אראיין דמויות מובילות מההייטק ובכלל, שיעזרו לנו לפענח איך ההתפתחות האישית תעזור לנו להתפתחות מקצועית. אז היום ממש שמחתי לארח כאן את ענבל אבי. ענבל היא יזמת ומנכ"לית בעולמות ההייטק, הייתה בתפקידים בכירים ב-88, ויצא לי ככה להכיר אותה כבר כמה שנים אחורה, וכל פעם אני מרגישה שאני שואבת ממנה המון השראה. אז הזמנתי אותה לפרק בשביל, כי רציתי לשמוע ממנה איך אפשר להעיז לעשות פיבוט בקריירה. מוזמנים להקשיב לפרק. רק לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לגוגל קמפוס על האירוח והפעם הציוד האמת של הפודקאסט, וגם לבקש שאם אתם ככה מאזינים ומאזינות, אני ממש אשמח שתמליצו על הפודקאסט לחברים. אז עכשיו נעבור לפרק. היי ענבל.
היי.
איזה כיף שבאת.
כיף לי להיות פה.
כן.
תמיד כיף לי להיפגש איתך.
נכון, בדיוק. זה כזה, יש פודקאסט הזה, אוקיי, יש לי סיבה לפגוש אותך.
בדיוק. זה רק התירוץ.
לגמרי. זה האמת שאת אחת, נראה לי מהיחידות שמכירה אותי ממש ממזמן. נפגשנו באיזה תוכנית כזאת, זה היה כזה תוכנית העצמה לחרדיות, נכון?
נכון, נכון. תחום שקרוב לליבי.
כן, והגעת לשם ונתת לי ממש הרבה כזה השראה, ואז זה היה נראה לי אפילו עוד לפני שפתחתי את רדיו בטן.
אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, והאמת שאני יכולה להגיד, אפרופו נושא הפודקאסט, ככה בתור מי שראתה אותך מהצד לאורך הקריירה, כמה באמת את השראה, ובדיוק דרך אגב בנושא של הפרק שלנו, זאת אומרת, באמת העזת והצלחת, גם כשזה לא היה טריוויאלי, אני עוד זוכרת את ההתייעצות ככה לפני מייקרוסופט, אז באמת אני חושבת שאת מהווה דוגמה בעצמך.
תודה, כן, אני תחשוב מחסירה אותי ככה לשיחה, כזה שיחת ההתייעצות הראשונה, ואז גם התראיינת ברדיו בטן. תודה, כן, אני חושבת שבאמת מה שאני רוצה שנדבר עליו בפרק, זה מעבר לאיך לעשות פיבוט בקריירה, שזה נושא שהוא מעניין ומעסיק, זה גם כמה החלק המנטלי חשוב כאן. ומה שמעניין אותי באמת לשאול אותך, זה את החלטת כרגע לפתוח סטארט-אפ בתקופה שאנשים רק כזה נצמדים לכיסא ומפחדים לזוז, כי יש, את פתחת את לינקדין וכאילו כל החגיגות הייטק של המסיבות הפכו לפוסט פיתורים כזה ואחר, וזה מלחיץ. אז כאילו מה גרם לך עכשיו לפתוח סטארט-אפ?
אז קודם כל, לעשות צעדים משמעותיים, הרבה פעמים זה לא זמן אידיאלי, מהרבה מאוד סיבות. זה יכול להיות מסיבות אישיות, משפחה או דברים מהסוג הזה, זה יכול להיות הכלכלה העולמית, כמו שקורה עכשיו. אבל אני מאמינה שברגע שאתה מקבל איזושהי החלטה, אתה צריך לנסות לראות איך אתה מבצע אותה, לא משנה מה קורה מבחינת גורמים אקסוגנים. והאמת שככה אני מנהלת את החיים והקריירה שלי מאז ומתמיד. לפעמים לא במודע, כמו שסיימתי את הלימודים האקדמיים שלי בדיוק דקה אחרי שהבועה התפוצצה, וככה באמת זה לא היה זמן כנראה אידיאלי למצוא עבודה, ובאמת לכן לא התחלתי בהייטק, אבל ברגע שהייתה הזדמנות עברתי אליה. ובכלל, את יודעת, אני חושבת ש אתה מייצר לעצמך את ההזדמנויות, והרבה יותר גרוע מבחינתי לא לנסות לממש את מה שאני חושבת שהוא כרגע נכון לי, מאשר לנסות ואולי גם להיקשר. זה גם מן הסתם אופציה, וזה גם בסדר. אז ככה, מבחינתי באמת, אחרי דילמות מאוד ארוכות, כי באמת כשסיימתי בעצם את התפקיד הקודם שלי, אני התלבטתי מה לעשות, והיו הרבה מאוד הצעות באמת, של לנהל חברות בגדלים שונים, בתחומים שונים. החלטתי שבוער בי הרצון הזה להקים סטארט-אפ, והחלטתי שזה מה שאני עושה עכשיו, באמת משקיעה את כל כולי בו.
מעניין אותי לקחת את השיחה באמת לכיוון שלנו, כעובדי, כאילו, כהייטקיסטים, לא בהכרח כיזמים, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, הדילמות הן אותן דילמות. כלומר, בהרבה מקרים אני פוגשת מעצבים או אנשים בתחומים אחרים שרוצים לעשות איזשהו שינוי בקריירה, מרגישים תקועים, ואז יש מאוד את החשש של מה שקורה כרגע, כאילו בשוק, וכזה, אם לא, האם זה הזמן הנכון, אם לא להיצמד לכיסא. איך את מסתכלת על זה גם בהקשר הזה?
אז אני רואה את ההתפתחות האישית בקריירה בתור משהו שיכול לעבוד על ידי שני גורמים. מצד אחד, באמת להעיז, כי אני חושבת שאם אתה לא מעיז ולא מנסה ולא מנצל הזדמנויות, או מייצר לעצמך גם את ההזדמנויות, אפשר גם על זה לדבר קצת, מצד אחד, ומצד שני, כל הזמן בונה לעצמך את הכלים להתפתחות אישית, או את מנועי הצמיחה, אפשר להגיד, כי את יודעת, כמו שלעסק תמיד יש מנועי צמיחה שיעזרו לו ככה לעשות את קפיצת המדרגה הבאה, ולא לגדול רק בצורה ישרה שבאיזשהו שלב מגיעה גם לאיזושהי תקרה. אז אם אתה לא באמת פועל בשני המישורים האלה, יהיה לך קשה להתקדם. ולכן אני מאמינה שזה משהו שצריך לעשות אותו בלי קשר לתזמון או למה שקורה מסביב. ויכול להיות שדווקא בתקופה כזאת, יש לך הזדמנות יותר גדולה. יכול להיות שחברה מצטמצמת, ויש לך הזדמנות עכשיו לקחת איזשהו תחום אחריות, שאולי קודם נפל תחת תפקיד של מישהו אחר, שכרגע הפך להיות רידנדנט, כי אין מספיק תקציב, ואז אתה מתפרס לתחומים נוספים, וזה אפשר לך את קרש הקפיצה לדבר הבא. אז אני באמת חושבת שצריך להסתכל קודם כל בסביבה הקרובה שלך, אם אתה חושש, מן הסתם זה הרבה יותר קל, ולראות מה קורה בארגון שלך, ולראות אם אולי דווקא עכשיו יש הזדמנות באמת להתפרס לתחומים חדשים, אולי לקחת על עצמך עוד איזושהי אחריות במקומות שמנסים באמת עכשיו למקסם בהם את הפוטנציאל לאור הסיטואציה, ואם יש איזושהי הזדמנות שם בחוץ, שאתה חושב שיכולה להיות מתאימה לך, כמובן שזה תלוי ביכולות האישיות שלך גם, ובכמה אתה יכול לקחת סיכון, אבל אני חושבת שכשאתה מעיז, אז זה מה שיכול גם בסופו של דבר לייצר לך את הקפיצות מדרגה, כי בסופו של דבר קפיצות מדרגה בקריירה יכולות להיווצר בצורה משמעותית, כשאתה באמת עושה איזשהו שיפט משמעותי.
לפעמים יש לנו מחשבה של, נגיד, אם אני מעצבת מוצר, ועכשיו אני רוצה לעשות שיפט לפרודקט, אז בעצם מסיניור אני הופכת להיות ג'וניור, ואז כאילו, איך זה מקדם אותי? זה לא לוקח אותי אחורה?
אז זו שאלה מעולה, ובתור מהנדסת עם תואר שני, מה שנקרא ככה מאוד ריאלית, לפחות בתחילת דרכי, אני יכולה להגיד לך שזה יכול להיות באמת איזשהו מינימום לוקלי. כן? אבל בסופו של דבר, את יכולה למקסם את הקריירה שלך, כי הרבה פעמים כשאת באמת בונה את אותם מנועי צמיחה לרוחב, ולא רק באמת מבחינת התקדמות ניהולית, את נכנסת עכשיו לתחומים נוספים, וזה נותן לך אחר כך כלים לעשות את קפיצת המדרגה הבאה. הדוגמה שנתתי מצוינת, כי באמת נגיד שאת מעצבת, ואת מכירה מן הסתם מאוד טוב UX, ואת מכירה את הלקוח מזווית מאוד מאוד מסוימת, יכול להיות שיש איזושהי הזדמנות עכשיו באמת להתרחב לתחום המוצר, ובסופו של דבר יכול להיות שזה מה שיוביל אותך לנהל מחלקת מוצר, או באמת לעשות איזושהי קפיצת מדרגה, שיכול להיות שלא היית יכולה לזוז ממנה אחרת, ואולי גם אחרי שאת תנהלי מוצר, פתאום זה יביא אותך לניהול ביזנס. אני יכולה לתת לך את הדוגמה האישית שלי.
כן.
אני התחלתי את הקריירה שלי בתור מה שקראנו לו בזמנו, Data Mining Professional, שלמעשה זה Data Scientist של היום, פשוט זה היה איפשהו בתחילת שנות ה-2000, אז עוד הגדרת התפקיד לא נוסחה כמו שצריך. ותראה, בתחילת דרכי באמת הייתי סופר מקצועית, בניתי מודלים, בניתי אותם מאוד טוב, אם זה לדעת מתי לקוח עומד לנטוש אותנו, אם זה לדעת כמה שווה לקוח יומיים אחרי שהוא יצטרף אלינו, אם זה לזהות דפוסים של פרוד וכו' וכו'. אבל עם הזמן בעצם הבנתי שמעניינים אותי עוד תחומים. וזה, דרך אגב, היה הרבה מעניין, לאו דווקא גם תמיד עם איזושהי מחשבה של what's in it for me בסוף. אבל מהר מאוד נכנסתי או לקחתי תחומי אחריות נוספים בתוך התפקיד שלי, אפילו כשבניתי את אותם מודלים. אז את יודעת, הייתי צריכה להגיד מה הסיכוי של לקוח ינטוש אותנו, זה פה הסתיים התפקיד שלי, אבל ראיתי שבעבודה עם מחלקת השיווק יש לי גם מקום בתור מישהי שסומכים עליה ומבינים שהיא כנראה מביאה דעות שהן מבוססות, אולי להציע גם איך לטפל באותם לקוחות. ואחר כך גם יכולתי להראות איך זה עבד, כי גם הייתי בצד האנליטי, אז ככה גם יכולתי להראות להם את האפקט של מה שעשיתי. וככה לאט לאט באמת נכנסתי יותר לשיווק. גם אם שוב, לא כהגדרת התפקיד, ואותו דבר עשיתי גם כשניהלתי את מחלקת הביזנס אנליטיקס בעצם, אז בכל התחומים ובכל הצוותים, אנחנו היינו מאוד מאוד פרו-אקטיביים, והרבה יותר מאשר, מה שנקרא, אנשי שירות, אלא אנשים שבעצם הם אלה שממליצים לכל המחלקות ולמנכ"לית של חטיבה שלנו מה לעשות. ומפה, באופן טבעי, ברגע שהבנתי שאני בעצם, נפל לי הסימון, מה שנקרא, שאני רוצה בעצם לנהל ביזנס, וזה מה שמעניין אותי, ולא להתמקצע בתחום שלי עוד ועוד, ולהיות איזה COO מאוד חזקה או משהו בסגנון הזה, היו לי כבר את כל הכלים, כי היה לי את הצד האנליטי, היה לי את הצד השיווקי-מוצרי, ופתאום יכולתי לעשות את הקפיצת מדרגה הזו של לנהל יחידה עסקית, ואחר כך למנכ"ל חברות. אז גם אם ביום-יום בהתחלה זה לא בדיוק היה קידום, ואפילו הגיע ממקום של עניין והתפתחות אישית שהיא יותר לצורך מימוש עצמי, בסופו של דבר באמת זה הביא אותי רחוק.
אני חושבת שאני אישית רואה הרבה מנכ"לים או מנהלים בכירים שרואים שהם לא מכירים, הם לא לכלכו את הידיים בתחומים מסוימים, וזה מורגש בצורה שבה הם מנהלים.
זה לצערי יכול לקרות. אני מאמין שלי תמיד היה, דרך אגב, גם כשאני מנהלת כמות אנשים, תיאת שניתן לספור על כף יד או שתיים, וגם כשניהלתי 400 איש, תמיד הייתה להיות בפרטים. זאת אומרת, אני לטוב ולרע, דרך אגב, תיאת, אני מאמינה ואני מקווה. זאת אומרת, אומרים לי שאחת היכולות החזקות שלי, זה באמת היכולת של מצד אחד להביא את החזון והאסטרטגיה מלמעלה, אבל מצד שני גם לראות את הביצוע שלהם עד הפרט הקטן, ולהיות מסוגלת להיכנס ולצאת מדברים על ידי יכולת ירידה לפרטים, ואני חושבת שזה תמיד מצד אחד נותן לך את הכלים ואת היכולת לנהל יותר טוב, כי מה שנקרא, את יודעת, אפילו מחלקת הטכנולוגיות אף פעם לא באמת יכלה לסבן אותי, כי אני מבינה מה הם באמת עושים. וזה חשוב, זה חשוב שנותנים לך ארוחות זמנים, שנותנים לך לא משנה מה. ומצד שני, אני חושבת שגם אנשים מעריכים את זה. כן. אני חושבת שאנשים מעריכים שהמנהלים שלהם, גם כמה דרגות מעליהם, מבינים מה הם עושים, יודעים לשאול את השאלות הנכונות, מאתגרים אותם, ועם יכולות שהם מביאים ממקומות אחרים, את יודעת, הלא מקצועיים בהכרח, אלא יותר עם ראייה רוחבית ומלמעלה. אז אני, בוא נגיד, זה אני המאמין שלי כמנהלת.
כן, אני זוכרת שכשהיית בסטארט-אפ הקודם, אז כזה התכתבנו, שאלת אותי אם תוכלי להתייעץ איתי על איזה משהו UX-י, ואמרתי כזה, וואו, את ממש בפרטים.
חד משמעית. בטח גם, את יודעת, יש לי פשן לכל מה שקשור לקונסיומר, ובסוף אני רוצה שמשהו יראה, זה יהיה הדבר הכי מדויק, ולכן אני לגמרי שם ולגמרי בפרטים.
והשאלה היא באמת, איך מתחילים? כאילו, אוקיי, זיהיתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי בקריירה. איך אני בכלל עושה את הצעד הראשון?
אז אני קודם כל הייתי מסתכלת, באמת במקום שבו אני נמצאת. כי הכי קל זה להסתכל ימינה ושמאלה, והרבה פעמים באמת בחברות, ובטח בארגונים, תדעת שהם בינוניים כבר וכולי. יש צוותים אינטרדיסציפלינריים שעובדים יחד, ואת יכולה בעצם להיות חלק מפרויקט שיש לו עוד כל מיני אספקטים, אז לנסות לחשוב איפה את יכולה באמת להשתלב מעבר לחלק הקטן שלך, ולתקשר את זה, תקשר את זה למעלה. אני חושבת שמנהלים, ואם הם לא כאלה, אז אולי גם כדאי לך להחליף מנהל, אבל בדרך כלל מנהלים מאוד חשוב להם שהעובדים שלהם ממצים את עצמם, שהם באמת מתפתחים. אם יש לך עובד טוב, אתה תעדיף, מה שנקרא, לאבד אותו לחלקית, או בסופו של דבר גם באופן מלא לתחום אחר, אבל לשמר אותו, או אצלך במחלקה, או באופן כללי בארגון, כי ברגע שיש עובד טוב, אז זה מן הסתם נכס לארגון. ואז באמת, את יודעת, ברגע שאת מביאה את הרצון שלך להתפתח למקומות מסוימים, את יכולה, זה יכול להיות בלהיכנס לאיזשהו אספקט נוסף של הפרויקט, זה יכול להיות בלבקש איזושהי הכשרה שאולי מתאימה לך, אבל תיקח אותך סתם לדוגמה, את מנהלת מוצר, ואת רוצה עכשיו לקחת קורס שאולי הוא קצת יותר גם טכני, כי יכול להיות שאת רוצה ללכת גם יותר לכיוונים הטכנולוגיים, ויכול להיות שגם את עושה את זה בעצמך, בשעותייך הפנויות, היום באמת, עם כמות הפלטפורמות, וזה עוד לפני שאני מדברת על ChatGPT, את יודעת, האפשרויות שלך באמת ללמוד ולרכוש כישורים נוספים, הם די אינסופיות, ואת יכולה באמת למנף את זה, ואחר כך לבוא ולהגיד, היי, תראו, אני היום גם יודעת לקודד, או לבנות אלגוריתמים, או whatever, ולהציע את זה, אחרי שגם יש לך כבר איזשהו בסיס שרכשת, את יודעת, על ידי למידה עצמית. אני מאמינה שאת יודעת, ארגון שהוא חם ויודע באמת להסתכל על האנשים, ייתן את המקום לעשות שינויים כאלה, ובאמת יכולים להיות מאוד מאוד הדרגתיים, וזה כן. בסדר. ואז זה גם לא דורש ממך איזשהו סיכון מאוד גבוה לפעמים, אם את חוששת מזה, בוא נגיד ככה.
אני חושבת שהנקודה שאת אומרת כאן זה לקחת את היוזמה. בדיוק היום הייתה לי, התכתבתי עם מישהי שככה סיימה אצלנו את האקסלרטור של ה-UX, שפתחתי כחלק מ-Ready Button, והיא רושמת לי, התקבלה לעבודה לפני כמה חודשים, והיא רושמת לי שהיא כבר עברה לניהול, ואני כזה, וואו, זה מהיר. אז שאלתי אותה, איך זה קרה כל כך מהר? אז היא פשוט, באמת הגיעה לצוות, היו שם שני מעצבים, וכזה לא, הדברים לא עבדו, כאילו היה קצת בלגן, והיא פשוט מיוזמתה התחילה לארגן את הדברים, ואז כשהיא ראתה שהיא הופכת להיות סוג של מנהלת לא רשמית, אז היא ניגשה לה VP, נראה לי פרודקט או משהו כזה, והציע את עצמה. ומאוד אהבתי את אני חושבת, את השילוב שגם זה בדיוק מה שאת אומרת כאן. בעצם מצד אחד לקחת יוזמה, ומצד שני גם שיהיה לך אומץ לגשת ולהגיד, כן, אני רוצה את הקידום. כאילו, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מחכים שדברים יגיעו אלינו.
חד משמעית. אני לא יודעת אם סיפרתי לך את הסיפור הזה בעבר על הקידום הראשון שלי. אני, בתחילת הקריירה שלי, הייתי ככה יותר נחבט על הכלים, מה שנקרא. מאוד מאוד מקצועית, אבל לא היה לי את הביטחון העצמי שיש לי עכשיו מן הסתם, אבל גם לא את זה שהיה לי כבר לפני 20 שנה. והתפקיד הניהולי הראשון שלי, בעצם הגעתי אליו רק כי העזתי למרות, מה שנקרא, למרות החששות שלי. זאת אומרת, המנהל שלי בעצם קודם, ונשאר איזשהו חלל בתפקיד שלו, ואני ציפיתי שיבואו ובעצם יציעו לי את התפקיד, כי באמת הייתי מאוד מוכשרת, מאוד מקצועית, הבאתי תוצאות מאוד טובות לצוות ולביזנס ולחברה בכלל, ולא פנו אליי, והאמת שהתגובה הראשונה שלי הייתה ככה אפילו קצת להיעלב, מה קורה, איך המנהל שלי בכלל לא חשב שאני המועמד הטבעי לפנות אליו, יותר מזה, פתאום ראיתי שהוא הלך ופתח את המשרה בחוץ.
וואו.
בעצם הולכים ומגייסים עכשיו מישהו מבחוץ, ולמה שהוא יהיה יותר qualified ממני, וזה גרם לי לתסכול. אבל אז עשיתי באמת הצעד הראשון החכם שלי, אפשר להגיד, מבחינת פיתוח קריירה, ואמרתי, למרות התחושות ולמרות זאת שכנראה באמת הוא לא רוצה אותי, כי אחרת למה הוא לא פנה אליי באופן ישיר, אני חייבת להתאמת איתו על זה ולהגיד לו שאני רוצה את התפקיד. ונכנסתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת מה היו המחשבות שלך מאחורי לפתוח את המשרה החוצה, אבל אני חושבת שאני לגמרי מתאימה לנהל את הצוות, ו... כמובן היה לי איזשהו נאום מאוד מנומק של למה. מהר מאוד הוא קטע אותי ואמר לי, קודם כל, עברת את המבחן, התפקיד שלך.
וואו.
אז הוא באמת רצה לראות שאני מספיק רוצה את התפקיד.
יפה.
ולכן באמת לא פנה אליי והציע לי אותה בצורה ישירה, שהאמת, את יודעת, בפרספקטיבה, אני חושבת שזה הצעת חכם מצידו. ולכן אני באמת מאוד מאמינה שאתה צריך להעיז, כי הרבה פעמים זה חלק באמת מה, זה חלק מהמבחן, וחלק מאיך תופסים אותך, ולפעמים גם אתה יודע, אתה לא יודע בכלל על הזדמנויות שקיימות. אני אתן לך דוגמה משלב הרבה יותר מאוחר בקריירה שלי, כשאני בעצם הייתי Head of Operations, כן, בקונסיומר ביזנס של 888, ומאוד ככה, אחרי תקופה שהתלבטתי what's next בקריירה שלי, הגעתי למסקנה שבאמת אני רוצה לעבור מלהיות ה-COO, או הבן אדם שבעצם ממליץ המלצות לגבי איך הביזנס צריך להתנהל, לתפקיד של מי שמנהל את הביזנס. אז הלכתי למי שהיה המנהל שלי באותה תקופה, והצעתי את עצמי לתפקיד של מנהלת יחידה עסקית, שידעתי בזמנו שמתפנה, בגלל שמי שמילאה אותו בעצם עמדה לעבור תפקיד. ואז הוא אמר לי, עכשיו זו הייתה היחידה עסקית השנייה בגודלה בחברה. ואז הוא אמר לי, קודם כל מעולה שאת אומרת לי, ושתדעי לך שאם את רוצה, אז יש גם את היחידה העסקית הכי גדולה, שגם כן עומדת, את לא יודעת את זה, כי אף אחד לא כרגע מודע, כי יש איזשהו שינוי שאנחנו הולכים לעשות, אבל יש גם את ההזדמנות הזאת. דרך אגב, לא לקחתי את ההזדמנות הזאת, אלא נשארתי מה שרציתי, פשוט כי היה לי יותר עניין שם, וכמובן שמהר מאוד זו הייתה היחידה היותר גדולה. אבל את יודעת, בכלל לא הייתי יודעת שקיימת הזדמנות כזאת, אם לא הייתי פונה. ולכן הרבה פעמים כשאתה מביע את הרצונות שלך מאחורי הקלעים, קודם כל יכול להיות שיש דברים שלא ידעת ופתאום נפתחות לך הזדמנויות, ודבר שני, גם אם לא כרגע, וזה תמיד אני עשיתי כמנהלת, יודע, שידעתי שעובד מתעניין ב, וכרגע אין לי הזדמנות, בשנייה שכן תהיה לי, פתאום נכנס איזשהו פרויקט חדש, פתאום יודע, קם איזה ביזנס סטרנט חדש, אני אדע מראש לפנות לאותו עובד ולהציע לו. אז אתה בונה לעצמך את את ההזדמנות העתידיות. וזה משהו שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב באופן כללי. בטח חשוב לנו כנשים, ואני יודעת שאת כמוני ככה מאוד חשוב לך התחום הזה, ואנחנו מכירות את זה שהרי נשים.
כן.
יש איזה פסיק בתיאור התפקיד שהן לא עונות עליו, והן לא תעזנה באמת להגיש מועמדות, וגברים, תראה, יש להם 70%, זה כבר בכיס שלהם. אז אנחנו צריכות קצת יותר.
אז בוא נדבר על זה, כי בעצם התחלת ואמרת, לא היה לי את הביטחון עצמי, לא היה לי ביטחון עצמי. לא רק שיש לי היום, אלא לא היה לי ביטחון עצמי. איך עשית את השיפט הזה, מחוסר ביטחון עצמי, ללהיות מישהי ש... למי שאת היום, אבל אפילו הייתי הולכת לצד הראשון. כאילו, מאיפה מתחילים לקבל ביטחון לעשות צעדים כאלה?
תראי, בסוף, כמו כל דבר אחר, הכל בראש. ואני חושבת שאתה צריך לעשות עבודה עם עצמך, ולשאול את עצמך לאן אתה רוצה להגיע, ולשאול את עצמך מה גם הכישורים שלך, בצורה הכי אובייקטיבית שאתה יכול, כן? כי בסופו של דבר אתה מתייחס לעצמך, אבל לראות איפה אתה חזק, איפה אתה חלש, איפה אתה צריך להשתפר, וזה יכול להיות מקצועית, וזה יכול להיות מבחינת ביטחון עצמי, וזה יכול להיות מבחינת נטוורקינג, ועל הדברים האלה לעבוד, וזה מה שאני מנסה לעשות לאורך כל הקריירה. אז צילת בהתחלה אולי זה היה בתחום הביטחון העצמי, אחר כך זה היה בדברים אחרים לגמרי, במקומות ניהוליים, אולי במקומות ניהוליים רכים במקומות מסוימים, כל נושא כזה שהיה לי חשוב לעבוד עליו, עבדתי עליו ככל שאני יכולה, בעצמי, עם עצמי, עם כלים חיצוניים כשאפשר היה. ובסופו של דבר, אני חושבת שזה מה שיצר לי את ההתפתחות האישית, בוא נאמר, הגדולה.
האמת שמה שאני אוהבת שאת מדייקת, ואת אומרת זה, שזה יהיה ממקום מאוד של מודעות עצמית. כי בעצם יש אנשים שיש להם ביטחון עצמי, אבל הוא לפעמים קצת לא מתיישר למציאות.
לא באלימה.
כן. אולי את מכירה את זה כמנהלת.
בדיוק. כן, זה נכון, זה נכון. אני חושבת שצריך להיזהר, מה שנקרא, ביטחון עצמי זה חרב פיפיות.
כן.
כי לפעמים אתה, כשזה קצת אובר ולא באמת באלימה ליכולות שלך, זה גם יכול בסופו של דבר לייצר לך בעיה. כי אני לפחות מאמינה, את יודעת, אמרתי לייצר מנועי צמיחה בארגון ובכלל בקריירה שלך, על ידי זה שאתה נכנס לתחומים חדשים ולעולמות חדשים, כמו שביזנס נכנס למוצרים חדשים. בסופו של דבר, קהל היעד, שזה כנראה הנהלה, המנהלים או אנשים הרלוונטיים, יהיה להם הרבה יותר קל להפוך להיות הלקוחות שלך, אם המותג שלך הוא חזק, אוקיי? כן. ומה זה המותג? אני לא מדברת פה על קידום עצמי ודברים מהסוג הזה, שאני פחות מאמינה בהם, זה יותר לבנות את הרפיוטיישן שלך, בתור בן אדם שאת יודעת, לא סתם מדבר, אלא עושה, שכל מה שהוא עושה הוא מצליח, שהוא חכם, שהוא יודע לקחת דברים ולהרים אותם. ואם אתה בעיקר מדבר, או את מתעסק בדברים שהם מסביב, אז אני חושבת שבסופו של דבר זה יכול גם להיות לך לרועץ. אז צריך מאוד להיזהר עם זה. צריך, בעיניי, צריך ביטחון שעוזר לך לקדם את מה שכבר יש.
יפה. בוא נחזור באמת לרגע הזה שהחלטת כן לגשת בפעם הראשונה, ותפסת איזשהו אומץ. יש לך איזה טיפים כזה דרכים שעוזרות לך, כאילו את כותבת, נגיד לי מאוד עזר כתיבה. אני הרבה כאילו בסיטואציות כאלה, יושבת עם עצמי וכותבת.
אני בעיקר אוהבת לחשוב עם עצמי, והרבה פעמים גם לעשות סנריוז של מה יקרה, ואיך אני מגיבה לכל מיני דברים שעולים, או תרחישים שקורים.
יפה. את כבר כאילו עושה לך תסריט של השיחה, ושל...
כן, כן. אני מאוד אנליטית לטוב ולרע.
ומתי את...
אז what if זה כזה, כן, בדיוק. זה חלק מהעניין.
הבנתי. יפה.
כי זה מוריד את זה להיות מאוד קונקרטי. תדעת, כשיש איזה פחד, זה כאילו משהו ארטילאי של מה יקרה. אז הנה, אם יקרה ככה, אז ככה, ואם יקרה ככה, אז ככה.
האמת שזה אחלה טיפ. כאילו, פשוט לעשות איזשהו תסריט של השיחה, ואז כזה מאפשר לך להגיע גם יותר מוכנה, וגם... אני עושה את זה לפני פגישות באנגלית, כי זה כזה... אני מרגישה תמיד חוסר ביטחון עם האנגלית, אבל...
לא, זה כמו שאת מדברת, כשאני הולכת לדבר מול קהל, לא משנה, זה כנסים או whatever. אז אני הרי מתרגלת, נכון? Mm-hmm. אני יודעת מה אני רוצה להגיד, אני מתרגלת את הדברים, מה שנקרא על יבש. זה אותו דבר?
Mm-hmm. יפה. אני רוצה לחזור לנקודה שאמרת, בעצם תתחילו דבר ראשון מהמקום שאתם נמצאים בו. ואני מאוד מתחברת לזה, כי אני מלווה ככה הרבה, בעיקר מעצבים בקריירה, והרבה פעמים ניגשים והם רוצים לחפש עבודה בחוץ, ואני אומרת כזה, רגע, תנסו למצוא את האופציות בתוך המקום עבודה. עכשיו, יש מקרים שבהם באמת אנשים תקועים, עם איזה מנהל או משהו שפשוט תקועים, ובמקרים כאלה אין לי פתרון, אבל בהרבה מקרים אחרים...
אבל גם אז, דרך אגב, את יכולה שיש לך מנהל שבאמת יש שם איזשהו עניין שלא מאפשר לך להתקדם או לזוז, יכול להיות שיש מנהל אחר בארגון, שאולי הוא לקוח שלך, דווקא מעצבים, אני חושבת שזו דוגמה קלאסית, כי הם עובדים עם הרבה מאוד אנשים בארגון. יכול להיות ששם יש איזושהי הזדמנות, שאם רק תדאג לייצר אותה, אז גם תוכל לזוז לשם.
האמת שזו נקודה מעולה, וגם לפעמים ללכת למנהל של המנהלת, זה לא כזו... זו גם אופציה.
זהו, זה כמנהלת, אני לא בטוחה שאני, כאילו, קצת קשה לי עם זה. אני גם, האמת שאני גם כעובדת, אף פעם לא אהבתי כזה לעקוף סמכות, אולי כי זה אני, יש לי, אני, את יודעת, איזה...
אבל זה גם לעקוף סמכות, אם את הולכת למנהל מקביל, זה גם סוג של לעקוף.
כן, אבל זה במקום שיש הזדמנות, ואת צריכה לעשות את זה בשקיפות מלאה בעיניי. כלומר, אני מאוד מאמינה בשקיפות. זאת אומרת, אם יש... בעיה עם המנהל, קודם כל הייתי מדברת איתו. ואם אני חושבת שיש איזושהי הזדמנות במקום אחר, בארגון, שיכולה להיות רלוונטית, אז הייתי עושה את זה בשיתוף שלו. ואני בטוחה שבסופו של דבר, את יודעת, צריך להיות בן אדם מאוד מסוים בשבילו לתת את הברכה שלך לעובד שלך להתקדם. זה...
את אומרת, אין לך מה להפסיד, אבל תמיד יש שם את החשש שהוא לא יודעת, אולי יתנקמו בי על זה, שהוא לא יקדמו אותי, כי אומרים, טוב, את רוצה במילה לזוז לתפקיד אחר, אז למה שנשקיע בך מאמצים כרגע?
אז אני חושבת שזה מאוד תלוי במנהל, ואני יכולה לתת לך את הדוגמה של מה שבזמנו עשינו בקבוצת וויפז שניהלתי, כשלמעשה אנחנו באופן יזום, אפשר לומר אפילו, נתנו לאנשים להתפתח לתחומים נוספים מעבר לתחומים המיידיים שלהם, כי באמת, ואומנם עשינו איזשהו קמפיין כזה, אבל זה הגיע ממשהו שכבר עשינו שנים בפועל, בסופו של דבר האמנו שבן אדם הוא הרבה מעבר להגדרת התפקיד שלו. ובזמנו באמת דיברנו על הסלש, מה הסלש שלך, כי אתה יכול להיות מעצב UX, אבל גם איש מוצר, ואתה יכול להיות מפתח, אבל גם מוביל טכני. וככל שבאמת אני חושבת, המנהלים מבינים שהעובדים שלהם, באמת לתת להם לעסוק בתחומים נוספים שיכולים בהתחלה להשיק ואחר כך להתפתח לעוד כיוונים ולפתוח הזדמנויות, אולי גם לא אף דווקא אצלם, אלא באופן כללי בארגון, המנהלים האלה הרוויחו בשורט טרם עובדים מרוצים, וכנראה קבלו מהם תפוקה יותר גבוהה בזכות זאת, ובלונג טרם באמת כולם הרוויחו. המחלקה, הארגון, בסופו של דבר, וכמובן העובד שיצליח לגדול ולהגיע למקומות בקריירה שיכול להיות שבתחילת דרכו אפילו לא ראה אותם כאופציה.
כן, אגב, גם בגוגל יש כאן כזה 20% פרויקט, שאת יכולה ללכת ולעשות עוד משהו במקביל, כאיזשהו פרויקט צעד, ואז תמיד זה יכול להתפתח, כאילו מישהו יכול להיות סייט פרויקט, פרודקט מנג'ר, ואז באמת לראות לאן, גם להתנסות, לחוות, ואחרי זה להחליט אם זה כיוון נוסף. מסמך יפה שאני ראיתי לאחרונה, שהוא היה כזה סביב באמת איך לתכנן פיבוט בקריירה, זה היה כזה, תגדירו לעצמכם איפה אתם רוצים להיות עוד 5 שנים, כאילו מה אתם רוצים לעשות, ואז איך הצעדים...
איך לגזור אחורה.
גם לגזור אחורה, וגם מה שמאוד אהבתי זה העניין של המודעות עצמית, להבין מה ה-values שלי, להבין מה חשוב לי, מה חסר לי. מה אני עדיין, כאילו, מה בעצם חסר לי להגיע לשם, ואז בתקופה ממש לבנות לעצמי תוכנית עבודה, של איך אני, אחד בתפקיד הקיים, בונה לעצמי את אותו ניסיון, עד שבסופו של דבר, לאט לאט אני אצליח להגיע לאן שאני...
אחד משמעית זה בסוף, את יודעת, אני לקחת את זה שנייה לעולם המנכלית, ובסוף זה כמו שאתה בונה באמת אסטרטגיה לחברה, ובסופו של דבר בונה את התוכניות עבודה שיעזרו לך להשיג אותה, שנה אחרי שנה, אתה בדיוק מסתכל על זה, אתה מסתכל כן. על מה כרגע יש לך בביזנס, איפה החוזקות, איפה החולשות, כמובן לחזק את החולשות, אבל לא פחות חשוב גם לחזק את החוזקות, ואיך אתה באמת בונה את הרודמפ הזה, שיוביל אותך מנקודה X לנקודה Y, שזה יכול להיות לחדור לשוק חדש, או לבנות מוצר חדש, או להכניס חדשנות טכנולוגית, לא משנה כבר מה. את אותו דבר אתה צריך לעשות על עצמך, זאת אומרת, באמת זה נכון הקריירה שלך היא איזשהו מסלול מתפתל שבסופו של דבר אתה צריך לראות איך אתה גם עסוק בבנייה שלו ולא רק בנסיעה עליו, מה שנקרא.
כן, האמת שכשאני חושבת על זה, זה די מה שאני עשיתי גם עם הקריירה שלי, רק לא בהכרח כתבתי את זה על נייר, זה היה לי מאוד כאילו מסודר כזה בראש, ידעתי שאני מאוד רוצה להגיע לגוגל, והייתי מאוד רחוקה ממה שגוגל דרשו, כאילו אני אפילו בלי תואר, אז זה עוד יותר כזה איך אני בכלל מגיעה לשם, אז בחרתי את החברות שידעתי שיהיו רלוונטיות לגוגל, את הניסיון הרלוונטי, כאילו הכל כזה בניתי די לפי ההחלטה, גם אם היא לא תמיד עניין אותי ב-100%, אבל כן היה לי איזו מטרה גוגל הייתה לי שם בראש, אני חושבת שזה בסופו של דבר מה שהוביל אותי באמת כאילו להתקבל לגוגל ולעבוד כאן. אז אני רק רוצה כזה להגיד, אתם לא חייבים לשבת עכשיו באמת בנייר וכזה לשבת, זה הכל, אבל באמת כן לחשוב ופשוט ליזום, ונראה לי שזה מה שאני באופן אישי ממש
לוקחת מהפרק. בדיוק, אני חושבת שהדוגמה שלך גם באופן אישי, אני חושבת שהיא באמת לקחת יוזמה ולהעיז, זה לגמרי מה שהביא אותך.
זה מפחיד, אני רק רוצה להגיד, זה באמת מפחיד. כאילו, אני ברמה האישית, מתה מפחד לפני כל צעד שאני עושה, אבל זה גם כיף לפחד, לא?
לגמרי. זה חלק, צריך בסופו של דבר לנצל את כל מנעד הרגשות שלנו, לא? אחרת יהיה משעמם.
טוב, אז ענבל, אנחנו קוראים כזה ממש לקראת הסיום של הפרק. איזה, מי היית היום בבוקר כשקמת?
קודם כל, כשאני קמה בבוקר, אני אימא. יש לי 3 ילדים, אז היום ספציפית, לשמחתי, אחת מהן, כבר לא צריך להסיע אותה וכולי, כי החטיבה כבר... סיימה את הלימודים, אבל כן, זה היה להכין אוכל לשני הבנים שלי, לבית הספר ולגן, ולארגן את הבן הקטן שלי, ולקחת אותו לגן, וכרגיל לקוות שלא פספסנו את השעה שסוגרים את השער, ואז צריך לחכות 30 דקות, כי לפעמים עושים לנו אנשים דידקטיים כאלה, אז כן, אז זה מה שאני עושה שאני קמה בבוקר, כמובן הכל... מאוד לחוץ, אבל משתדלים גם לעשות את זה בכיף ולהעיר את הילדים בכיף, ולהתחיל את היום מצד אחד באופן משפחתי, אבל מצד שני גם בצורה שתאפשר להגיע מהר לעבודה ולהקדים קצת את הפקקים ככל שניתן.
ואיך את מרגישה באמת עם האיזון עכשיו של להקים סטארט-אפ, שזה בדרך כלל שלב בקריירה שהוא מאוד אינטנסיבי לבין להיות אימא?
תראי, אני ניהלתי קריירה מאוד מאוד אינטנסיבית במקביל ללהיות אימא. הבן הקטן שלי שהיום הוא בן 6, נולד תוך כדי שמנכלתי קבוצת חברות מאוד גדולה, ובערך יום, או אפשר להגיד בבוקר של היום שסגרתי עסקת רכישה של חברה, אז איכשהו הכל שזור זה בזה, וזה בסופו של דבר חלק ממי שאני, זאת אומרת, הבית והעבודה זה דברים שאני תמיד מנסה לתת את המקסימום שלי בשניהם ככל שאני יכולה. ובאיזשהו מקום זה שזה שלי אפילו מאפשר אולי קצת יותר גמישות. אני לא יודעת אם זה שזה שלי, אלא גם בכלל, את יודעת, היום גם חלק מהזמן עובדים מהבית.
האמת שאני דיברתי עם איזו חברה שהיא גם הייתה בתפקיד מאוד בכיר, והיא סיפרה לי לחברות שלה שהן כזה אומרות שאוי, כאילו, בעלי לא יכול להיות עם הילדים, כי הוא מנכ״ל של סטארט-אפ כזה, ומנכ״ל, והיא אומרת לי, אני לא מבינה את זה, אני יודעת, אני הייתי מנכלית, אני יודעת שכתור מנכלית את הכי יכולה לחסום לעצמך ביומן.
בדיוק, פשוט שמים ביומן ויוצאים. אין פה, זה בסופו של דבר, כמו כל דבר בחיים, הכל עניין של רצון, ו- if there is a will, there is a way. אז אני מאוד מאמינה בזה. בכל התחומים, עם זאת שכנראה בתחילת הקריירה שלי פחות הייתי מוצלחת ב-work-life balance, אבל זה גם משהו שאני עובדת עליו. אפרופו התפתחות אישית, אז היא צריכה להיות בכל הכיוונים, אז גם פה אני מנסה לעבוד על עצמי, ואני מקווה שהילדים שלי מסכימים, אנחנו נגלה את זה בעתיד.
מהמם, טוב, יופי, וואו, ענבל, ממש ממש תודה על הזמן שקדשת וככה הגעת לתל אביב. אז תודה רבה לך, תודה רבה לכם, המאזינים והמזינות.
תודה לך.
תודה. אם אהבתם את הפרק, אני ממש אשמח שתשלחו אותו כזה ותשתפו עם חברים, ונשתמע בפרק הבא. ביי.